השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, ונמצאת איתנו היום דוקטור רונית מרזן, היא מזרחנית, חוקרת פוליטיקה בחברה פלסטינית. שלום לך דוקטור מרזן.
ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, שמחה להיות פה.
אני כבר אמרתי לך, אני גם אשתף את המאזינים, זה אחד, היה אחד התיאומים הכי ארוכים שהיה לנו פה בהיסטוריה של העסקט, אבל אני מאוד שמח שסוף סוף זה יוצא לאור, אז בסוף בסוף התמדנו שנינו ומצאנו זמן ומקום.
בשמחה, שמחה בהחלט להיות פה.
והיום אנחנו רוצים לדבר על נושא שהוא נורא נורא מורכב ומאוד כאוב, והוא משפיע על ההווה, אבל בעיקר על העתיד, וזה נושא הצעירים הפלסטינים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הצעירים הפלסטינים, את מדברת על הצעירים שגרים ביהודה ושומרון, צעירים ערבים שגרים בישראל שמגדירים עצמם פלסטינים, או צעירים שגרים ברצועת עזה, או גם, גם, גם וגם.
אני אשתדל, תראה, מאחר וזה באמת יריעה מאוד רחבה לגעת בכולם, בכל הקהילות, בצעירים הפלסטינים, בכל הקהילות הפלסטיניות, שהן בעצם פזורות בין ערבי 48, זה הערבים הישראלים, מזרח ירושלים, גדה מערבית, רצועת עזה, וכמובן השתת הגולה. אז בחצי שעה קשה מאוד להתייחס לכל המורכבות הזאת של כלל הקהילות הפלסטיניות, אבל אני אשתדל למקד את עצמי וגם את המאזינים לגדה המערבית ורצועת עזה, ואני גם אגע קצת בערבי 48, בצעירים הערבים הישראלים. אני מקפידה לקרוא להם ערבי 48, כי ככה הם קוראים לעצמם.
כן, רובה.
ולכן אני אנסה גם לגעת בהם, משום שיש חלקים בתוכם היום שכבר מגיעים בעצם או בוא נאמר, מתחילים להביע רצון להתחבר אל הצעירים הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. זאת אומרת, דברים שלא ראינו בעבר בצורה ממש בולטת, או שהם היו, וכמובן, אתה יודע, עם הזמן קהו, אז עכשיו אנחנו רואים איך זה מתחיל להתעורר מחדש, הרצון הזה בעצם להתחבר. אז אני כן אדבר על זה, אבל לקראת סוף השיחה, ואני מקווה שישאר לנו גם זמן לזה.
אוקיי, אז בואי נתחיל מהגדרה שאת אמרת אותה לפני שהתחלנו להקליט, ילדים של אף אחד. הגדרה מאוד כואבת.
מאוד, מאוד.
למה זה בעצם?
המציאות, כן, גם מציאות החיים שלהם מאוד כואבת, והיא ממש טרגדיה, זאת אומרת, היא ממש טרגדיה. במידה רבה מאוד מדובר בצעירים בגילאים של 15 עד 29, ברובם אני מדברת על ילידי אמצע שנות ה-90 וילידי שנות ה- 2000, העשורים הראשון וחצי, או הראשון יותר נכון, ובעצם אנחנו מדברים על כך ש-30% מהאוכלוסייה הפלסטינית הם צעירים בגילאים של 15 עד 29, ועוד כ-40% בגילאים של 0 עד 14. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חברה מאוד צעירה, חברה שהרוב הגדול שלה זה צעירים, וכאשר הצעירים האלה מרגישים שהם לא שייכים לשום מקום, ושבעצם שלושה אבות, אם אני מדברת על האב הביולוגי בתוך הבית הפרטי שלהם, המשפחה הפרטית שלהם, אם אני מדברת על האב השלטוני, זאת אומרת רשות פלסטינית בגדה המערבית וממשלת חמאס ברצועת עזה, או הנהגת חמאס ברצועת עזה, וכמובן האב השלישי שהוא האב החורג, כן, ברמה המטאפורית, שזה בעצם האב הישראלי. זאת אומרת שעדיין שולט בחיים שלהם, בין אם הם ירצו בכך או לא ירצו, בין אם אנחנו נרצה בכך או לא נרצה בכך, אנחנו עדיין שולטים בחיים שלהם, אנחנו מכוונים אותם ומנהלים אותם, וחודרים לתוכם כמעט מדי יום. אז התחושה, קראתי להרצאה, למצגת, וזה גם השם של הספר שלי הבא, שאותו אני עתידה, זאת אומרת, בימים אלה מתחילה בעצם בכתיבתו, נקרא בנים של אף אחד. זאת אומרת, התחושה שהם לא שייכים באמת לאף אב, לא באמת שלושת האבות האלה מתייחסים בכובד ראש, או מתאים קשב בכלל לצרכים שלהם. ואם אתה רוצה, אני אתחיל ככה לזכור את המצוקות שלהם מול כל אחד מהאבות האלה. אבל זה בעצם המודל שעליו אני מדברת מבחינה מחקרית, שגם אותו אני חוקרת, בעצם יחסי הגומלין שמקיימים הצעירים האלה, או לא מקיימים, עם אותם שלושה אבות.
אז את יודעת מה, הזכרת את הראשון האב הביולוגי, אז מה בעצם את אומרת שהמשפחה הגרעינית הפלסטינית לא מתפקדת?
יש פיחות מאוד במעמד של המשפחה המסורתית הפלסטינית. עכשיו תראה, זה לא תופעה שהיא אופיינית אך ורק למשפחות הפלסטיניות, התופעה הזאת של פיחות בעצם בסמכות ההורית גם מגיעה לחברות המערביות. אנחנו גם רואים את זה במחקרים, שהדבר הזה, התופעה
מגיע?
הזאת...
זה כבר מאז האיור והמהפכה התעשייתית.
נכון, ובוא נאמר, זה כל הזמן בתהליך אבולוציוני של התפתחות, ואנחנו רואים, גם היום אנחנו מסתכלים על דור הוואי ודור הזד, הם שונים לגמרי מהדורות הקודמים מבחינת היחס שלהם, יחסי הגומלין שהם מקיימים בתוך המשפחה עם האמא ועם האבא. אנחנו רואים את זה אפילו בחיים הפרטיים שלנו. אבל במשפחה שהמשטר הוא פטריארכלי, במשפחה שיש בה סדר מאוד ברור, שהאבא עומד בראש ההיררכיה, המבוגר עומד בראש ההיררכיה ומכתיב בעצם את סדר היום, לילדים ולנשים שנמצאות בהיררכיה במקום נמוך יותר, אז הטרגדיה גדולה יותר מטבע הדברים. והאב היום מתקשה מאוד, העובדה שהוא עומד בראש ההיררכיה, אבל מתקשה להעניק ביטחון כלכלי וביטחון חברתי לבני המשפחה שלו, והאם נדרשת הרבה פעמים לשאת בעול המשפחה, משום שחלק מהאבות או כבר לא איתנו, זאת אומרת, מתו, גם כתוצאה ממחלות, או כתוצאה מהיותם שהידים, או משום שהם אסירים בבתי כלא, או משום שהם יוצאים בבוקר, בשעות מאוד מוקדמות, כדי לחפש עבודה בישראל או במקומות אחרים, ולא נמצאים בבית. זאת אומרת, אין באמת נוכחות של האב בבית, ונטילת חלק והשתתפות בחינוך של הילדים, בשיחות, בקשב למצוקות שלהם, לבעיות שלהם. והרבה מאוד מהילדים האלה מוצאים את עצמם, עומדים מול אדישות מאוד גדולה של עולם המבוגרים, כלפי שני צרכים מאוד בסיסיים של הצעירים האלה. אחד זה הרצון להרגיש שייך, והדבר השני אוטונומיה. וזה יוצר תחושה מאוד גדולה. של יתמות, של ייאוש, של בדידות, שדוחפים הרבה מהם להתבדלות ולדיכאון. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד במחקר, בעיקר במחקר של פסיכיאטרים פלסטינים, בעיקר במחקרים של סוציולוגים, באנתרופולוגים, וכמובן, מדעני מדינה מתייחסים לזה, אבל מאוד בשוליים. ומאחר, ואני לא, זאת אומרת, התואר השני שלי אמנם זה מדע המדינה, אבל התואר הראשון שלי והדוקטורט שלי באים ממזרח תיכון ומשפה וספרות ערבית. והחיבור הזה הוא חיבור מאוד משמעותי, וכמובן גם העובדה ששירתתי 32 שנה בקהיליית המודיעין והביטחון, והכרתי כמובן את החברה הערבית הישראלית וגם הפלסטינית ממקום אחר, מעיניים אחרות, מפרדיגמות אחרות, אז הדבר הזה בעצם נותן לך אפשרות באמת להיכרות מאוד אינטימית עם החברה ועם הפוליטיקה הזאת, ופה אתה באמת למד ושומע ומאוד קרוב למושא המחקר שלך, לקולות שלהם, לרגשות שלהם, וכהיסטוריונית, לי מאוד חשוב לפתח בישראל, יש היסטוריונים שנוגעים בזה, אבל אני חושבת שעדיין לא מספיק, והענף של היסטוריה של רגשות שהוא די מפותח בעולם המערבי, בבריטניה, בצרפת, בארצות הברית, בישראל לא כל כך מפותח. ואני חושבת שלהיסטוריונים יש הרבה מאוד מה לתרום בנושא הזה של רגשות, ולא בהיבטים הפסיכולוגיים או הנוירוביולוגיים, כן? אני לא מומחית בתחום הזה, גם לא מתיימרת להיות, אבל בהחלט בקונטקסטים תרבותיים והיסטוריים. זאת אומרת, איך קהילה אמורה להרגיש? מה הקודים ההתנהגותיים שמכתיבים לה? מתי להרגיש כעס? מתי להרגיש פחד? מתי להרגיש בושה? זה דברים נורא נורא חשובים, אני חושבת. ובעצם התוודעתי לכל הסיפור הזה של רגשות בצורה מאוד מאוד משמעותית. במשך 10 שנים, מחקר שערך מ-2011, כשפרצו המהפכות בעולם הערבי, עד בעצם 2021, ממש בימים אלה הספר שלי השני נמצא בהדפסה, עשור שלם של מחקר מאוד מאוד עמוק במדינות, בסוריה, בלוב, בתוניסיה, במצרים ובתימן, שבו אני חוקרת בעצם את הסיפור של האביב הערבי, של הצעירים האלה, של הרגשות שלהם, באמצעות מתודולוגיה שהיום היא די מתחילה להתפתח, ומאוד מאוד משמעותית היום במחקר, אני גם רואה את זה. של מה?
ניתוח טקסט?
גם ניתוח טקסט, אבל בעיקר ציורי קיר, גרפיטי, יצירות ספרותיות, הצגות תיאטרון, רשתות חברתיות, פוסטים, הרבה מאוד ייצוגים חזותיים שהם מעלים לתוך הרשתות החברתיות, הבלוגים שהם כותבים, תיאטרון רחוב, הצגות רחוב, קולנוע, סרטי קולנוע, כל הסיפור התרבותי הזה, בעצם כל הרגשות שלהם מתנקזים או מתקבצים לתוך ארכיב חדש, שזה לא הארכיב שהכרנו, שבעצם אנחנו יושבים בתוך הארכיונים המסורתיים שאנחנו מכירים, אלא הארכיב זה הוא הרחוב. הוא הרחוב שבעצם במרחב הציבורי שבו מתנהלת סצנה תרבותית, או יותר נכון ארטיביזם, כן? איך אומנות מתחברת לאקטיביזם פוליטי וחברתי, ובאמת העשור הזה של המחקר לימד אותי המון.
סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני רוצה לשאול, אולי זו שאלה קצת חתרנית, אבל הרי קהילות נשברו המון. יש לנו בישראל כל גלי עלייה, גם ממדינות האסלאם, ששם משפחות פטריארכליות נשברו, גם מאתיופיה, גם את יודעת מה, ברית המועצות, אני בדיוק לפני שבוע חגגתי 31 שנה בארץ, אני זוכר את ההתמודדות הקשה ביותר של אבא שלי עד שמצאנו עבודה. אז התמודדויות כאלה לא חדשות. מה מייחד את ה... או אולי זה משותף, אולי זה לא מיוחד, מה מייחד את ההתמודדות הזאת של הפלסטינאים שגרים פה באזור, שלהם, לעומת נגיד פליטים מסוריה, יש את היתרון שלפחות הם לא נעקרו מהמקום שלהם?
אני אומר, תראה, הסיפור של הצעירים הפלסטינים מורכב משום שבתוכו גם קיים בעצם כיבוש. זאת אומרת, שלטון ששולט בחיים שלהם. זאת אומרת, חוץ מאשר המשטר הפטריארכלי בתוך הבית שלהם, וחוץ מהמשטר הפטריארכלי של הישויות השלטוניות שלהם עצמם, כן, רשות פלסטינית ורצועת עזה, חמאס, יש להם גם שלטון כיבוש ישראלי. אז יאמרו, יהיו כאלה שיגידו, אנחנו בעצם לא כובשים אותם, אנחנו בעצם שולטים שם, וזה שטח ישראלי וכו'. אני לא נכנסת לוויכוח הזה, אבל אני מתייחסת למה הם מרגישים, אוקיי? לא למה אני חושבת או למה הישראלים חושבים. אני מסתכלת דרך העיניים שלהם. ואני אומרת, כחוקרת, אני משתדלת להסתכל דרך העיניים של מושא המחקר שלי, לא דרך העיניים שלי, כחוקרת ישראלית, מערבית וכו'. כי הסיפור הזה, האוריינטליסטי, הוא מאוד מאוד מסוכן. אתה צריך מאוד מאוד, כשאתה חוקר את כל מושאי המחקר האלה, אתה צריך להביא אותם בעצם מנקודת מבטם, מהמקום שאיך הם תופסים בעצם את כל המורכבות של החיים שלהם, של מציאות חייהם. וזה מה שאנחנו צריכים לחדש, כי אנחנו לא מחדשים כשאנחנו מביאים את הפרדיגמות שלנו עצמנו לתוך מושאי המחקר שלנו, אז אין פה שום חידוש. אנחנו צריכים להסתכל בעצם על מושא המחקר שלנו דרך הרגשות שלו, המחשבות שלו, ההתנהגות שלו וכו' וכו'. עכשיו, הצעירים הפלסטינים בעצם מוצאים את עצמם, מצד אחד הם חיים בתוך חברה מאוד פטריארכלית, מאוד שמרנית, דתית מאוד, כן, היא דתית, זאת אומרת, כל ניסיון של צעיר פלסטיני, או גם צעירים ערבים ישראלים, אבל הצעירים הערבים הישראלים יש להם יכולת, בגלל שהם חיים גם עם חברה ישראלית מפלט. עצמה. מה?
מפלט, הם יכולים למקסימום לעזור לתל אביב.
בדיוק, ושם אין את העניין הזה, זאת אומרת, יש רמלה, אבל גם ברמלה יש לה את הגבולות שהיא מתירה להם להתנהג, גם בתוך רמלה, למרות שברמלה יש לנו סצנה מאוד יחסית מתירנית, אבל ראינו מה קורה כשדיג'יית, כן, עושה מסיבה באתר ביריחו, איך כל העולם שמה סוער, ועוצרים אותה וחוקרים אותה בגלל הלחץ של אנשי דת, בגלל הלחץ של גורמים אסלאמיים שמרניים. זאת אומרת, הצעירים הפלסטינים חיים במציאות כמעט בלתי אפשרית. זאת אומרת, הם לא נמצאים בתוך מדינה שלכאורה או בתוך ישות שהיא ישות דמוקרטית, שהיא ישות שמאפשרת, אז המשפחה מתמוטטת, אבל יש מדינה שממלאת את החלל הזה של המקום, של התפקידים שהמשפחה הייתה צריכה למלא. אז יש מדינה שממלאת. פה לא. פה הישויות השלטוניות שלהם לא ממלאות שום תפקיד בחיים שלהם, נהפוך הוא. אלה שתי ישויות שלטוניות מאוד מושחתות, גם הרשות הפלסטינית וגם ממשלת החמאס ברצועת עזה, שמרבית הכספים הולכים למקורבים שלהם, ובשוליים העם עצמו מקבל את מה שהוא צריך לקבל. זאת אומרת שהצעירים האלה חווים הדרה ושוליות שלוש פעמים.
וזה שונה מהדור שהיה לפניהם?
תראה, הרי אנחנו רואים אחת לכמה זמן יש התקוממות, כן? אנחנו רואים, אבל ההתקוממויות שונות. המאפיינים של ההתקוממויות משתנים. אנחנו רואים את האינטיפאדה של 87, שהייתה אינטיפאדה עממית של זריקות אבנים וכו', אבל היא באה ממקום שבו בעצם ההנהגת הפנים הפלסטינית קוראת תיגר על הנהגת החוץ של אש"ף שיושבת בתוניסיה, ומנערת, רוצה לנער את האבק ולהגיד להנהגה בחוץ, תחזרי לסיפור של המאבק השחרור, שכחת אותנו. אחר כך באה אינטיפאדת אל-אקסה, ואינטיפאדת אל-אקסה באה שוב כתוצאה ממתיחות מאוד גדולה בתוך התנועת הפתח בין הרשות הפלסטינית והמנגנונים לבין התנזים, לבין מרואן ברגותי שמקים את גדודי שועדה אל-אקסה. ואחר כך אנחנו כבר מתחילים לראות אינטיפאדות של בודדים. זאת אומרת, זה משנה צורה. זה לא תשתיות שולחות אותם לעשות את הפיגועים ואת הטרור, אלא הם שולחים את עצמם. זאת אומרת, אתה רואה את הייאוש, אתה רואה את זה שהם לא מרגישים כבר שייכים. אם בהתחלה הם הרגישו שייכות לאש"ף, לארגון הגדול, שבעצם הכריז על המהפכה הפלסטינית המזוינת, והיה האבא המיתולוגי, יאסר ערפאת, שהוא כביכול דאג לכולם, אחר כך באה אינתיפאדת אל-אקסה, שוברת בעצם את הסיפור הזה, את המבנה הזה, אנחנו רואים בתוך תנועת הפתח מתחיל שבר, שאנחנו רואים אותו בעצם שהולך ומתעצם, אנחנו רואים את ההתחזקות של התנועות האיסלאמיות, ולאט לאט אתה רואה את תנועת פתח ואת תנועת חמאס, שתי התנועות האלה שוקעות, התנועה הלאומית הפלסטינית הגדולה מתפרקת, אותה חרקה שבסופה ישתה מרבותה, מתפרקת לחירקת, לרסיסים, להרבה מאוד, אפילו במובן הסמנטי, ממקום שלם, כן, ממילה שמסתיימת עם תא מרבותה, יוצרת איזשהו שלם, חרקה, אנחנו רואים חירקת. זאת אומרת, איזשהו ריבוי שבור, ריבוי כזה של רסיסים, של הרבה מאוד חירקת, של הרבה מאוד תנועות קטנות.
גם זה לא לחלוטין ייחודי, זאת אומרת, כל תופעה כזאת יש את הגוון הייחודי שלה, אבל כל האידיאולוגיות הגדולות היום חובות משבר. מאידיאולוגיית השמאל הסוציאליסטי הישראלי, הדתיים, קוראים לזה, הציונות הדתית, איכשהו מתפרקת משנה צורה, החרדים, אין היום איזה גדול דור אחד, ולכל אחד יש עשרות גדולי דור היום. אז שוב, זה אנחנו רואים, אולי זה פשוט גזירת גורל כזאת, שזאת התקופה של רסיסים.
נכון, אבל בוא לא נשכח, הם נמצאים בעצם, הרסיסים האלה יוצרים, אתה יודע, מי שלם שמתפרק לרסיסים, מתחילה חזרה למקום שבו אתה רוצה בעצם לבנות את השלם מחדש. ופה הם נמצאים. אנחנו רואים ככל שהייאוש גדול יותר בקרב ככל שבו נאמר התקווה הולכת ופוחתת ברעיון הזה המסדר של שתי מדינות לשני עמים שהתחילו אותו בהסכם אוסלו, אנחנו רואים, אמנם לא דיברו בהסכמי אוסלו על שתי מדינות לשני עמים, אבל בוא נאמר שזה התחיל את התהליך הזה, של את הרעיון הזה, של לאט לאט להגיע למקום שבו אולי תהיה גם מדינה פלסטינית בסוף. זאת אומרת, זאת הייתה התקווה שלהם בהסכמי אוסלו. והדבר הזה מתפרק. עכשיו הוא מתפרק.
אני חייב, את חושבת שהתקווה הזאת הייתה באמת בקרב העם, ולא את התקווה של...
בוודאי, בקרב העם הפלסטיני, הסכמי אוסלו, בוודאי.
לבטלת כיבוש 48 דווקא, לא את ה-67?
הסכמי אוסלו, אנחנו מדברים על 67, לא מדברים על 48.
אני יודע, לא, אבל...
על הסכמי אוסלו. אנחנו מדברים על הסכמי אוסלו, מדברים על גבולות 67. על חזרה לגבולות 67.
אוקיי, על זה דיברו המנהיגים, אבל בפועל זאת השאלה שאולי את יצא לך לחקור אותה, האם האנשים בערים, בכפרים הפלסטיניים, באמת אמרו, אוקיי, נחיה בגבולות 67, ולא אמרו לו, המטרה שלנו 48.
תראה, היום, ככל, וזה הסיפור הגדול, ואני חושבת שזה האיום הגדול על מדינת ישראל, ככל שמתרחקים מהרעיון או מהפתרון של שתי מדינות לשני עמים, שדובר בה רבות, כן? הרי היה הרבה מאוד שיח סביב העניין הזה, ככל שאנחנו מתרחקים מהדבר הזה, אנחנו רואים יותר ויותר בתוך החברה הפלסטינית, עדיין לא רוב, אבל אנחנו רואים כבר אחוזים שהולכים וגדלים, לטובת, אוקיי, אתם לא רוצים שתי מדינות? בוא נלך למדינה אחת. מדינה אחת זה אומר בעצם חזרה ל-48, ללפני 48. אוקיי? זה בעצם, אנחנו מדברים עכשיו על מדינה מהצפון הרחוק ועד בעצם עזה למטה בדרום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינה אחת שבה יחיו ערבים ויהודים ביחד. עכשיו, ברור לכולנו מה המשמעות של זה. מדינה אחת זה אומר שתוך איקס זמן יהיה פה רוב ערבי, והיהודים יהפכו למיעוט. זאת אומרת, זה לא יהיה רוב יהודי. או שתהיה פה מדינת אפרטהייד. זאת אומרת, מדינה שבה היהודים שולטים, או מלחמת אזרחים. נכון.
אוקיי, אבל זה באמת סטינו מהנושא שלנו.
אני רוצה באמת לחזור לנושא הזה של האב הביולוגי. אז האב הביולוגי גם צריך לזכור, יש את בעצם הצעירים נעים, בין האינדיבידואליזם, בין הרצון להיות אינדיבידואל, לבין הרצון להיות חלק מקולקטיב. עכשיו, נורא חשוב להבין את זה. הצעיר הפלסטיני לא רוצה לצאת מהקולקטיב, הוא רוצה להיות חלק מהקולקטיב, אבל הוא רוצה לשנות את המיקום שלו בתוך הקולקטיב. לא עוד כזה שכפוף לציות עיוור ולכפייה של קודים התנהגותיים, שלא מתיישבים כבר עם המאה ה-21, ובעצם להיות חלק, זאת אומרת להיות חלק מהקולקטיב, אבל לשנות את המיקום שלו, להיות יותר אוטונומי, יותר עצמאי, ויותר יצרני, ולא בעצם מישהו שמציית ציות עיוור למבוגרים. ואנחנו רואים באמת ברשתות החברתיות הרבה מאוד את הסטיקרים, I love Anna, I love Kaman Anna, אני אוהב את עצמי, וכו' וכו'. ואנחנו רואים גם למשל תמונה שהם מראים, מתחת לסוליית הנעל, אנחנו רואים שהם כותבים בעצם כלם אל נס, הדיבורים של האנשים כבר מתחת לסוליה שלי, זאת אומרת, לא באמת אני מתעניין ולא באמת אכפת לי מה יגידו על ההתנהגות שלי או על מה שאני חושב או על מה שאני מרגיש. זאת אומרת, מתחילים הצעירים הפלסטינים כבר לדבר אחרת, הם דורשים כבר משהו אחר במה שהם התרגלו. כמובן שגם הנשים הפלסטיניות, אנחנו רואים שגם שם, יש הרבה מאוד שיח סביב המשטר הפטריארכלי המאוד דקעני כלפיהם, אנחנו רואים את זה המון בתוך הרשתות החברתיות, בתוך דפי הפייסבוק של צעירות פלסטיניות, ומה שמעניין לראות שמה, זה שהן מבקשות לשנות, לעשות שינויים במעמד המגדרי שלהם, אבל תוך שימוש ברטוריקה הלאומית. זאת אומרת,
הלאומית לא דווקא לא דתית.
הרטוריקה הלאומית. הרטוריקה הלאומית, אתם רואים, אנחנו רואים בתוך הרשת החברתית הרבה מאוד תמונות שהאישה עטופה בכפייה, והיא מופיעה כמפת פלסטין, ואנחנו רואים אותה עם כל הנושא של האסירים, ואנחנו רואים אותה, את השיער של הצבוע למשל בצבעי הדגל הפלסטיני. זאת אומרת, רואים הרבה מאוד את הרטוריקה הלאומית, והמחשבה היא, שאם אני אהיה שותפה למאבק השחרור הלאומי, סביר להניח שיבוא יום ויהיה שחרור לאומי, אז גם אני אשתחרר מבחינה מגדרית, זה לא בדיוק עובד, זה לא עבד להם, לא באינטיפאדה של 87, גם לא באינטיפאדה של 2000, והאינטיפאדה של הבודדים...
זה עבד לנשים באנגליה.
מה?
עבד לנשים באנגליה, שהם קיבלו זכות הצבעה, בזכות המאמץ המלחמתי בתעשייה.
כן, אבל אנחנו רואים, תראה, אי אפשר לומר שאין שינוי. יש שינוי, אבל השינויים הם מאוד קטנים ובקצב מאוד איטי. יש שינויים, אבל תראו, כשאתה מסתכל היום על רצח, על כבוד המשפחה, אפילו בתוך החברה הערבית-ישראלית, ככל שהמספרים גדלים יותר, זה מעיד על כך שהאישה תובעת לעצמה בנחישות ובתקיפות מעמד אחר, ולכן גם רוצחים אותה. זאת אומרת, ככל שהרציחות גדלות, או המספר שלהם גדל, דווקא מעיד הפוך, על המקום בעצם שהאישה המתקדם, שהאישה הולכת, שמרגיז מאוד את הגברים, וכתוצאה מכך הם גם נוקטים את המעשה האלים הזה, כדי להחזיר את האישה לספירה הביתית.
זה, קודם כל, זה תובנה נורא מעניינת, זה באמת, לא שמעתי אותה עד עכשיו, אבל באמת, זה יכול להיות שזאת הדרך מעניינת להסתכל על זה.
בוודאי.
כשאין שינויים, אז אין שינויים.
בדיוק, אני חושבת, תראו, הרצח הוא רצח, הוא מעשה נורא, אבל בתוך הדבר הרע הזה, זה מעיד על דברים טובים, כנראה שמתרחשים בתוך החברה, שהאנשים תובעות לעצמם מעמד אחר ושינוי בסדר הפטריארכלי, וכשהן תובעות את זה, אז מיד יש מי שאומר, עד כאן, אנחנו נחזיר אתכם חזרה לספירה הביתית, גם אם זה יהיה באלימות מאוד קשה. ואנחנו רואים את זה בתוך החברה הערבית, יותר ויותר נשים נרצחות. לגבי האב השלטוני, מה קורה שם?
בדיוק.
אז לגבי האב השלטוני, אנחנו רואים, החמאס מתעצם, ובמקום את הכספים שהוא מקבל מהמיסים להשקיע באוכלוסייה, הוא משקיע בהתעצמות צבאית. האוכלוסייה, מים מזוהמים, חשמל עין, אנחנו רואים את הסטיקרים, למשל, יש סטיקר כמו שורתי ג'ואן, ביטוח על המואטן ג'ואן, מנשן יחמי אל קייד אל שבאן, בעזה. זאת אומרת, אני אתרגם, שוטר רעב יורה על אזרח רעב בשביל להגן על המנהיג הסווה. ובאמת רואים הבדל מאוד גדול בין האליטות הפוליטיות והצבאיות לבין כל בני העם הפשוט. ויש הרבה מאוד מרירות וזעם. ואני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, תראו, על ציר הזמן יש נקודות. והכעס הולך ומתעצם בקרב הצעירים הפלסטינים, ובסוף בסוף הם יתפרצו. אני לא יודעת להגיד מתי זה יקרה, משום שאני לא נביאה. אבל כפי שקרה באביב הערבי, היו כל הזמן סימנים מעידים שלשם זה הולך. כי כשכעס מגיע, הוא מגיע לנקודת רתיחה, וכשזה מגיעים לנקודת רתיחה, באה ההתפרצות. והסיפור המעמדי של הכפריים מול העירוניים, בני מחנות הפליטים מול הכפריים ומול העירוניים, והתנזים מול המנגנונים, ורמלה מול כל השאר, כל הדבר הזה, כל הסיפור המעמדי הזה, כל הסיפור של הפערים המאוד גדולים, בין השכבה הנהנתנית ששולחת את הילדים ללמוד בבתי ספר פרטיים, או ללמוד בבתי ספר בחול, מבלים בחדרי כושר, נוסעים בג'יפים מפוארים, ומבלים בבתי קפה יוקרתיים, ובמסעדות, ובבתי מלון, והעם יושב במחנות פליטים, ובקושי יש לו פת לחם לאכול. זאת אומרת, הדבר הזה לא יימשך, הוא לא יימשך.
אוקיי, אז בדיוק לזה, את זה רציתי לשאול. אנחנו כישראלים רואים פה ושם, ונגיד בשבוע האחרון הרבה יותר, התפרציות נגד ישראל. יש זריקות אבנים, בעזה אנחנו רואים את מה שקורה בעזה. קוראים גם תהליכים דומים של הצעירים הפלסטינים כנגד השלטון הפלסטיני שלהם?
בוודאי, בוודאי, תכף אני אגיע לזה, אני אסיים רק עם האב החורג הישראלי, בסקרי דעת קהל, אני לא אוהבת סקרי דעת קהל, מודה ומתוודה, אבל אני משתמשת בהם כדי שהם משלימים לי את התמונה, אני לא מתייחסת אליהם כעומדים בפני עצמם. ובאמת בסקרים אתה רואה, חוזר על עצמו, כששואלים אותה מה הבעיות העיקריות בהקשר של השלטון הכיבוש הישראלי, אז הם אומרים, 33% אומרים, הבעיה הראשונה זה הכיבוש הישראלי, השנייה זה אבטלה ועוני, והשלישית זה שחיתות. אלה שלושת הבעיות שהם ממקדים בעצם את התשובות שלהם בהם. והמטרות הם אומרים, כששואלים אותה מה המטרות שלכם, העיקריות, אז הם אומרים, סיום הכיבוש הישראלי, ושים לב, בשנים האחרונות הם מדברים על זכות השיבה לשטחי 48. ואני תמיד אומרת, ככל שיהיה להם יותר רע בגדה המערבית וברצועת עזה, הם ירצו לבוא לשטחי 48, דהיינו לישראל. העיניים שלהם נשואות למקום שבו יש חברה, יש שלטון דמוקרטי, יש חברה משגשגת מבחינה כלכלית. ככל שיהיה להם רע שם, הם ירצו לבוא לפה, מי שעוד לא הבין את זה. ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, הסיפור של זכות השיבה, מאוד נוכח בשיח של הצעירים, מאוד נוכח, הוא נוכח בשיח של אנשי תרבות ושל אומנים ושל...
אבל זה שיח שמתגבר, כי למשל ראיינו פה בהסקט הזה את עדי שוורץ שכתב את הספר מלחמת זכות השיבה, והטענה שלו שהיא מגובה על ידי מחקר גם מאוד רציני, שהרצון לשוב לגבולות 48 היה קיים מאז 48, כל הזמן.
לא כמו היום. זה שתראה, חלומות אפשר לחלום. עכשיו אני מדברת על מ-2018, כשנחקק פה חוק הלאום, קרה פה דבר. כשנחקק חוק הלאום ב-2018, התחילו פה, בקרב הערבים הישראלים, בצורה מאוד מאוד שיטתית ומאוד מסודרת, בעיקר פעילים של תנועת בלד, שמתחילים לדבר, משכילים של תנועת בלד, מתחילים לדבר על ישראל כקולוניאליזם התיישבותי. זאת אומרת, דיברו בעבר, אבל זה הולך ומתעצם ומתרגם לפעולות. מקימים מכוני מחקר, אנחנו רואים את מולטק הפלסטין, מכון מחקר חדש, פה, בישראל. אנחנו רואים את ג'רמק, אנחנו רואים את הדפי פייסבוק של ערב 48, אנחנו רואים את כל השיח בפוסחה, בתוך האתר של ערב 48 של בלד, אנחנו רואים שם ממש לינק בתוך האתר הזה שנקרא פוסחה, ששם אתה מוצא המון המון שיח, שיח רב מאוד, על העניין הזה של בעצם הרצון לשוב, לסיפור של 48, לא 67, הם כבר לא מדברים על זה, הם מדברים על מדינה אחת, על 48, על שיבה, על זכות שיבה מלאה, ואתה רואה את זה באומנות שלהם, אתה רואה את זה ביצירות הספרותיות שלהם, אתה רואה את זה בסרטי קולנוע, אתה רואה את זה בהצגות תיאטרון, במחזות, ואפילו במשחקים לילדים. רק שבוע שעבר נתקלתי בדף פייסבוק של מג'ד קייל, מחשיב את עצמו כמשורר ערבי-ישראלי, והוא שייך לאל-חיראק חיפה, והוא קורא לילדים, לילדי חיפה, וכמובן בכלל לילדים בכלל היישובים הערבים בישראל, ומציג משחק, ממש משחק, כמו מין מונופול כזה, רק עם מפת כל פלסטין, עם תחנות, וחיפה למשל מוצגת כחיפה אל-מוחתלה, כן? כנ"ל יפו, כנ"ל עכו וכו'.
חיפה הכבושה.
כן. עכשיו, זה, אני מדברת על אזרח ערבי-ישראלי, צעיר ערבי-ישראלי שחי פה בחיפה וקורא לה חיפה אל-מוחתלה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על השטחים בגדה המערבית ברצועת עזה, אנחנו מדברים פה על יישובים כבר שהם חלק ממדינת ישראל. וזאת אומרת, הסיפור כבר והשיח, אורד אבדל פתח, שבעצם מקים, היה מזכיר של תנועת בלד, והוא למעשה מקים את המולטקה, את אותו מועדון, שמחבר הרבה מאוד משכילים פלסטינים על פני, מרחבי העולם, ובעיקר מהמזרח התיכון, הם גם נפגשים באיסטנבול, וממש משיקים את את המועדון הזה, את המולטקה הזה, ויש הרבה מאוד פעילות סביב המולטקה הזה, והדבר הזה הולך וצובר, שוב, צובר עוד ועוד דונם אחר דונם. עכשיו, אני לא אגיד לך שמדובר בעשרות אלפים, אבל בהחלט מדובר במאות ובאלפים שהולכים ומצטרפים. וככה מתחילה מהפכה.
הבנתי. זה נושא מורכב שנראה לי אנחנו צריכים לקבוע עוד שיחה, כי פשוט הזמן שלנו קצר. ואני חושב שזה נקודה טובה לשים, אם לא נקודה, אבל לפחות זה נקודה פסיק, ולסכם שאנחנו נדבר על זה, אולי נקבע עוד פגישה. אבל דבר אחד אני רוצה לבקש ממך, אולי, אני יודע שתחזית זה דבר מורכב ונורא מסוכן. במשפט אחד או שלושה, מה התחזית שלך נגיד לעשר השנים הקרובות? מה הולך לקרות פה?
תראה, אני סבורה שאם לא תהיה התקדמות משמעותית, מדינית, מול הגדה המערבית רצועת עזה, ולא יהיה שינוי משמעותי, מהותי, בכל מה שקשור לחברה הערבית בישראל, מבחינת שוויון זכויות ומיגור האלימות בתוך החברה הערבית, אם החברה הערבית הישראלית, הצעירים הערבים הישראלים, לא יהיו שותפים מלאים בשוק העבודה, ולא ירגישו ביטחון אישי לחיות בתוך החברה שלהם, יהיה פה חיבור בין כלל הקהילות הפלסטיניות, וחזרה לנקודת האפס של המאבק המזוין. זאת אומרת, יהיו פה חיבורים...
מאבק מזוין על גבולות 48.
מה זה?
מאבק מזוין על גבולות 48.
בהחלט. על מדינה אחת. שחרור לאומי. ואני אומרת, תראה, הסיפור של ההתקוממות האחרונה, אני דיברתי עליו לפני שהיא פרצה. אני לא נביאה, אבל אני קוראת המון, ואותם, והיה ברור לי שזה הולך לשם. אני התראיינתי כמה וכמה פעמים ואמרתי, תראו, זה הולך לחיבור בין כלל הקהילות הפלסטיניות, הם יתחילו לצעוד בגבולות, יהיו תהלוכות שיבה בעזה, כל הסיפור של ההטרדות הליליות יעבור גם לגדה המערבית, ותהלוכות שיבה, וכל הדבר הזה בסופו של דבר יתנקז לגבולות שלנו, למדינת ישראל, ואנחנו נצטרך לתת פתרונות. ולכן, וההתקוממות של שומר, המבצע הזה של שומר חומות, וכל ההתקוממות שראינו, זה היה איתות ראשון שלדעתי לא הסתיים, הסיפור הזה לא הסתיים. אם לא יהיה שינוי מהותי, מהפכני, במדיניות הישראלית, אנחנו נראה פרק ב' הרבה יותר רציני, הרבה יותר רחב. זאת דעתי.
טוב, אני בדרך כלל אוהב לסיים את הפרקים בהסקט הזה בנימה אופטימית, אבל נראה לי שפה אנחנו נסיים
את זה. תראה, אני אומר את המשפט הבא. זה בידיים שלנו לבחור בשושנים או ברובים. וחבל שאני לא יכולה להראות למאזינים, אבל אני מסיימת תמיד את ההרצאה בייצוג חזותי שלקחתי מדף פייסבוק של בחור מג'נין, ששם יש בעצם, הוא אוחז מחסנית בנשק, ובתוך המחסנית יש כדור ושושנה. והוא כותב למטה, זה בידיים שלנו לבחור בזה או בזה.
רגע, את יודעת מה, תשלחי לי את התמונה הזאת, אני שם אותה כתמונת כותרת על
של הפרק. אני אשלח לך.
תודה רבה רבה לך על הזמן שלך ועל הידע. אם מישהו רוצה ליצור אתך קשר, מה הדרך הטובה ביותר לעשות את זה?
אפשר גם דרך הפייסבוק שלי, ואפשר גם בטלפון, יש את הטלפון שלי.
אוקיי, אז זה נראה לי פייסבוק, זה מספיק טוב.
פייסבוק אפשר ל...
לכל המאזינים אני גם מזכיר לא לשכוח להירשם להסקט. בנוסף להסקט יוצא גם ניוזלטר שבועי של דוקטור אירון פרידמן, כל יום שישי, עם לינקים לכתבות מהעיתונות הערבית, עם פרשנויות ערבית, פרסית וטורקית. ואני מאחל לכולנו יום נחמד, שבוע טוב וחיים ממש נחמדים. ביי ביי.
ביי ביי.
הירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.